אז נתחיל במדיטציה קצרה. שבו בנוח. עצמו את העיניים. נסו להרפות את הגוף. עשו סקירה קצרה של הגוף וראו איפה נקודות המתח. והרפו אותם. תתמקדו בנשימה, לתחושה בקצה האף. ספרו 10 נשימות. נסו לדמיין את הנחיריים כמאוד גדולים, כאילו מנהרות גדולות, עצומות, ואתם איזה יצור קטנטן בפתח של המנהרות האלה, באמצע. וכל תשומת הלב שלכם בנקודה הקטנטנה הזאת בכניסה למנהרות הגדולות. תנו לכל אובייקט אחר לנשור מהשדה שבו אתם מתמקדים. תנו לחדר להיעלם, כל האנשים בחדר, נמסים. כל המחשבות שיש לכם בראש מתפוגגות. אתם רק מתמקדים בכניסה הקטנה הזאת לנחיריים הגדולים. יכולים לפתוח את העיניים. אז זו הייתה מדיטציה קצרה, שמטרתה הייתה להביא אותנו לכאן ועכשיו, ואנחנו עושים אותה בתחילת כל מדיטציה, והיא לא מטרה בפני עצמה, היא רק אמצעי למקד אותנו, להפריד בין שאר הדברים, שאר המחשבות, שאר העיסוקים שלנו, והמדיטציה שאנחנו עומדים לעשות. אז זו דרך אחת לעשות את זה, אם יש וריאציות שונות, אז תשתמשו בווריאציות השונות, למה שהם נועדו, לאמצעי למקד אותנו, לעזור לנו להיכנס לעצם העניין. אז סקירה קצנה, חזרה קצרה על מה שעשינו כבר. נתנו קצת רקע היסטורי לבואו של מאסטר קמלשילה לטיבט, לפולמוס שהתנהל עם הנזיר הסיני הואשן. למה בכלל היה צריך להזמין את מאסטר קמלשילה? כי הטיבטים עוד לא היו ברמה שהיו מסוגלים לנצח את הואשן בפולמוס. מאסטר שנטרקשיטה חזה את זה, הוא בא לפני מורהו של מאסטר קמלשילה שהגיע לטיבט לפני כן, והוא חזה את המחלוקת שתהיה, ואז אמר תזמינו את קמלשילה, כי הוא ראה שהטיבטים עוד לא נטועים חזק מספיק בדרמה, כדי להיות מסוגלים להתמודד עם הנזיר וואשנג. והמטרה כמובן לא הייתה לנצח את וואשנג, אלא למנוע תרגול שלא מוביל לשום מקום. זאת אומרת, בחמלתו הגדולה, שנטרקשיטה הציעה לטיבטים, למלך, להזמין את קמלשילה וכך הלאה. אז הסיבה אם ככה להביא את מאסטר קמלשילה הייתה בגלל שהטיבטים עוד לא ממשו את הדרך בליבם, למרות שהם שמעו הרבה לימוד, אבל הם עוד לא תרגלו מספיק, עוד לא היה גוף של מתרגלים רציניים שממשו את הלימוד ושהשיגו תובנות של הלימוד. ואז מאסטר קמלשילה ראה שכדי שכל הטיעונים שנאמרו שם בפולמוס וגם כל הלימוד שניתן כבר על ידי שנטרקשיטה ועל ידיו לטיבטים, כדי שזה לא ילך לאיבוד, אז הוא מחליט לכתוב ספר, שלבי המדיטציה, ובעצם כותב שלושה ספרים בהתלהבות גדולה, ואז הוא מתחיל מהמפתח, מה שהוא אומר, המפתח להצלחה בשלבי המדיטציה, כשהכוונה שלבי המדיטציה שמביאים להערה, הוא אומר שהמפתח להצלחה בדרך הזאת היא החמלה הגדולה. מה שקראנו מה הקרונה. והוא מביא לנו ציטוט של מתי אנחנו נדע שהשגנו את החמלה הגדולה. ואם אתם זוכרים, הציטוט אומר, כשאין שום סבל שלא נהיה מוכנים לקחת על עצמנו, וכשאין שום הנאה שלא נהיה מוכנים לוותר עליה, על מנת לקדם את היצורים לרמה הגבוהה ביותר. אז זאת ההגדרה בעצם שהוא לוקח מהכתובים למה זה החמלה הגדולה. וזה סף מאוד גבוה, סף מאוד גבוה לטפס אליו. ורעיון די רדיקלי, מה נחוץ מאיתנו כמתרגלים בדרך לפתח. וכמובן התעכבנו על זה שהאם זה אומר שאנחנו צריכים עכשיו לזרוק הכל ולהתיישב במערה או רק ללכת לשרת את האנשים ולא לאכול ולא לישון וכך הלאה. ואמרנו שזה לא בהכרח מה שמצופה מאיתנו או מה שאנחנו אמורים לעשות. מה שאנחנו צריכים כן זה ללכת בעקבות, נקדנו את הדוגמה של גשי צ'יקאווה על ערש הדווי שלו, שהוא מתפלל לרדת לגיהנום כדי לעזור ליצורים ששמה, ובמקום זה הוא רואה רק מלאכים, מכיוון שההתכוונות העמוקה להגשים את השלבים האלה מספיקה. מספיק אם אנחנו נפתח רצון עז וכוונה עמוקה ומוטיבציה עמוקה לעשות בדיוק מה שכתוב בהגדרה שהקראנו, להיות מוכנים לוותר על כל הנאה ולקחת על עצמנו כל סבל, ובלבד לעזור לברואים. עכשיו, כוונה, מי בודק את הכוונה שלנו? אין מישהו חיצוני שבודק אותה, נכון? אנחנו היחידים שיודעים, ואנחנו אלה שנפגוש את המלאכים או שלא נפגוש אותה. אוקיי? אז אין פה דרך לרמות, או שפיתחנו או שלא. והלקח מכל הסיפור הזה זה שהתוצאה של לפתח חמלה ברמה כל כך עמוקה, כשהלב נפתח לכל יצור ויצור ולכל רגע של סבל אצל כל יצור ויצור, ואנחנו מוכנים לתת את עצמנו כדי שהיצור הזה לא יצטרך לסבול, הקרמה הזאת תביא אותנו לכל עונג שיש. זה מה שאומר לנו מעשה כמה לשילה. זה המפתח אם אנחנו רוצים להגיע להערה. והבודות עצמם, האישויות שכבר הגיעו להערה, ויש הרבה, יש טריליונים שעשו את הדרך לפנינו, כל אחד מהם בדרך פיתח את החמלה הגדולה ואפילו הרבה יותר. ומה שזה אומר בין השאר, מאחר שהן ישויות נשגבות כל כך, מה שזה אומר בין השאר זה שבדרך הן יכלו אילו רצו להיכנס להם לנרוונה, הן בהחלט עברו את המקום הזה בדרכם, ונרוונה היא עונג מדהים, היא עונג, אין שום סם שיכול להביא לעונג של נרוונה. אנחנו יודעים כמה קשה לאדם שמכור לסמים להיגמל מסמים, כי זה מביא להם עונג, אמנם לטווח קצר, אבל זה מביא עונג וקשה להיגמל מזה. מנרוונה הרבה יותר קשה להיגמל. עונג טוטלי. ובכל זאת, אדם שמגיע לשם, הוא בעונג כל כך מדהים, הוא פשוט יכול לשבת לשם ולא לעשות כלום יותר. הוא כבר יצא מסמסרה, הוא כבר לא נופל יותר לסמסרה. בכל זאת הבודות המשיכו מעבר לשלב הזה, בחמלתם על הברואים. לא נשארו לשבת שם בהי הזה של הנרוונה. ואז הוא עובר לשאול את השאלה, או להציע תשובה בעצם. הוא אומר, איך אנחנו נוכל לפתח בעצמנו את החמלה הגדולה הזאת, כדי שנוכל להצליח בדרכנו? ומה שהוא אומר, זה שמה שאנחנו צריכים לעשות, זה לחשוב על הסבל של הזולת. שמה שיעזור לנו לפתח בליבנו את ההישג הרוחני המדהים של החמלה הגדולה, שזה עוד לא בודיצ'יטה, זה שלב שלפני בודיצ'יטה, נכון? שניים אפילו לפני בודיצ'יטה. אבל מה שיעזור לנו לפתח את החמלה הגדולה בליבנו, זה ההתמקדות בכאב של הזולת. בכאב או בסבל של הזולת. במילים אחרות, מה שהוא אומר לנו, שמאוד חשוב למדות על הסבל שבסמסרה. כי כל היצורים בסמסרה סובלים בצורה כזאת או אחרת. והמדיטציות האלה הן חשובות, הן חיוניות בדרך להערה שלמה, כדי שנוכל אנחנו לפתח תפנית מלאה, וזאת גרסה מהיאנית של המדיטציה על הסבל בסמסרה. אם אתם זוכרים, כשדיברנו על שלבי הלמראים, דיברנו על תרגול למתרגלים מן ההיבט הצר, מן ההיבט הבינוני ומההיבט הרחב, ואמרנו שההגייה בצרות הגדולות שיש לנו בסמסרה הייתה חלק מאיזה מסלול. למעשה זה היה היבט הבינוני. ולמרים מקור כל חסדי, אם אתם זוכרים, זה מופיע בהיבט הבינוני. ברכן לי לראות את מלוא האיוולת מרדיפת אבלים שלעולם לא מספקים. כקנה הרצוץ מהווים הם משענת, אבא ממהתל, ענתני שאוכל לקוש בשלמות, כמיהה עצומה לאושרה של חירות. זה השלב. אבל זה שלב של ההיבט הבינוני שממוקד בעצמי. כדי שאני לא רק שלא אפול ללידות נמוכות, שזה ההיבט הצער, אלא שבכלל אצא מסמסרה, כי סמסרה היא מזוויה. הוא נותן לנו גרסה מהיאנית של זה. הוא אומר להתמקד בסבל, אבל לא רק שלי, אלא של כל הברואים. אז הוא מציע לנו עכשיו, והוא ממשיך אחר כך, במדיטציה על סבל. וזאת בדרך כלל מדיטציה שהיא מפנה אותנו לצדדים הקודרים של החיים, ולהרבה צדדים קודרים בחיים, וזה לא כל כך נעים. זה לא כל כך נעים. אנשים באים ואומרים, למה להתמקד בזה? אני מעדיף להתמקד באהבה ובודיצ'יטה, ודברים נפלאים של הערה וכך הלאה. למה להתעסק עם הסבל? מה זה, אנחנו מזוכיסטים, למה לעשות את זה? אם אתם זוכרים בשישי שבת האחרון, אז בשישי דיברתי דווקא על הצד הקודר יותר, נכון? על הזרעים הלא כל כך מוצלחים שאנחנו נושאים איתנו, ורק בשבת עברנו קצת לטונים אחרים. אז למה זה בכל זאת חשוב? מאסטר קמאל שילה אומר שזה חשוב, שזה קריטי, שזה המפתח. מה לדעתכם שרוצה להציע מחשבה? כן? פותח את הלב. אוקיי. זה מדרבן אותנו. כן? החלפת עצמי וזולתי גם. כן, ולמה חשוב לראות את הסבל של עצמנו ולהבין אותו? לרצות לצאת. לרצות לצאת. לרצות לצאת מספיק חזק שנשב על הכרית כל יום. אוקיי? אז זה לפתח תפנית. זה לפתח תפנית. בלי שעשינו את המדיטציה הזו בצורה עמוקה, אין לנו מספיק תפנית, יש לנו רעיון של תפנית, אבל אין לנו את המימוש, את ההישג הרוחני של תפנית. אנחנו בעצם עוד לא השגנו תפנית, אנחנו מדברים על תפנית וחושבים על תפנית, אבל אנחנו עסוקים בקריירה שלנו ובטיולים לחוץ לארץ, ואנחנו גולשים באינטרנט, ואנחנו הולכים לפייסבוק, כי עוד לא הפנמנו, כי עוד לא קלטנו, עוד לא באמת קלטנו, לא באמת, לא מספיק ש... החיים שלנו יקבלו תפנית, ושנניח לדברים האלה מכיוון שהם גוזלים את חיינו. אז המדיטציות מהסוג הזה הן חיוניות כדי לשמור אותנו על הדרך. בלי שנשיג את שלוש הדרכים העיקריות שאותם תיארנו מיד בקורס הראשון של ACI, בשלב מסוים אנחנו לא נתמיד מספיק, אנחנו ננשור. יעלו לנו... התנגדויות, יעלו שיקולים, למה התקרה כל כך גבוהה, למה צריך לנסוע 3 שעות לערבה, יעלו לנו כל מיני שיקולים. כל מיני, מכל מיני סוגים, ואנחנו נשכח למה אנחנו בכלל פה. אנחנו נשכח למה אנחנו פה. אז רציתי על זה לדבר קצת יותר, ולהסתמך על ג'ייסון קאפה יקירנו. אתם זוכרים, ג'ייסון קאפה כתב שלושה למרימים, אחד זה הלמרים, הספר הגדול, של השלבים בדרך המדורגת, יש את הספר הבינוני, שאותו לא למדנו, גם את הגדול עוד לא למדנו, וגם רק נלמד קטעים ממנו, כי הוא גדול, ולמדנו את הלמרים המקוצר שלו, בקורס 9 חלק, וקצת בקורס 16, לא סיימנו לגמרי, למדנו את חלקו. בלמרים הבינוני, זאת אומרת, הספר הבינוני על הדרך המדורגת להערה, ג'ייסון קאפה מדבר, הוא גם מדבר על זה בספר הגדול, אבל שם זה יהיה דיון ארוך מדי. אז פה יש לנו דיון קצר יותר שאפשר להביא אותו היום. על החשיבות של מדיטציה אנליטית בכלל, שזה מתקשר לפולמוס של מאסטר הואשנג ומאסטר קמלה שילה. אתם זוכרים? הואשנג אמר, תשבי תעשי מדיטציית קיבוע, לא מושגית, תסלקי כל מחשבות, תגיעי להערה. וקמלה שילה ותלמידיו כמובן ניצחו, וג'ייסון קאפה מלמד את אותו רעיון. אז הוא מדבר בזכות מדיטציה אנליטית בכלל, למה היא חשובה, ובפרט המדיטציות האלה על הצד הקודר של החיים, למה הן חשובות. וחשבתי שלפני שאנחנו מפליגים לתוך המדיטציות האלה, שאת זה נעשה, נתחיל היום ונמשיך בהמשך, רציתי לתת לכם מוטיבציה למה זה חשוב, אוקיי? לפני שאתם משוקים לגמרי, טובים בתוך הכדרות הזאת, שתשמרו את זה בתוך קונטקסט יותר גדול, למה זה חשוב. ושיהיה לכם מוטיבציה ושתרצו לעשות את זה, כי זה חשוב. אז נתחיל מציטוט שהוא מביא מאתרת הסוטרות. בטיבטית דודגיין, אם אתם זוכרים, כתב של מאסטר הסנגה. והנה תרגום של הפסוק הזה, הוא אומר, בהסתמך על לימוד שעשינו תחילה, זאת אומרת, קודם צריך ללמוד, הוא אומר, תכוון תודעתנו בצורה נכונה. אוקיי? אז קודם כל אומר מאסטר הסנגה, קודם כל חשוב ללמוד. בהסתמך על הלימוד הזה, התודעה תכוון בצורה נכונה. ואם על הכוונה שכזו נסתמך, תתעורר בליבנו חוכמה שמושאה הוא בעל משמעות נכונה. אז הפסוק הזה של מאסטר הסנגה מדבר על איזה סוג חוכמה. שמושאה בעל משמעות נכונה. אתם זוכרים, דיברנו על שלושה סוגים של חוכמות? חוכמה של לימוד, יהור והגיעה. אז מבין אלה, על מה הוא מדבר כאן בפסוק? לימוד והיהור. שתיים. הוא אומר, קודם כל צריך ללמוד, להסיק את המסקנות מתוך הלימוד. זאת אומרת, יש לימוד שאתם יושבים ומאזינים, זאת לא החוכמה של שמיעה של לימוד. בעקבות זה, אחרי שהתמעתם קצת את הלימוד, אתם רוכשים חוכמה שמקורה בלימוד. שהיא התחלה של חוכמה, רמה מאוד שטחית, אבל חשובה ביותר. היא שטחית כי באינטלקט, אתם מבינים, אולי אתם גם יכולים להסביר, אתם יכולים לענות על שיעורי בית, אבל היא ברמה אינטלקטואלית. זאת לא רמה עמוקה מספיק שיכולה לחשב להישג רוחני. אוקיי? זה דברים שנמחקים בקלות יחסית. אבל הם חיוניים כדי לעבור לשלב הבא. אז הוא אומר, קודם כל צריך את הלמידה, והלמידה עוזרת לנו לכוון את התודעה לכיוון נכון. אחרי שכיוונו, קיבלנו את הכיוון עקב הלימוד, עכשיו הוא אומר, צריך לשבת, ועל הכוונה הזאת, למדוד. ואם אנחנו מודדים על הכוונה הזאת, זאת מדיטציה אנליטית. אנחנו לוקחים את מה שהבנו בלימוד, ואת מה שכבר קלטנו ברמה האינטלקטואלית, ויושבים ועושים על זה צ'גום, מדיטציה אנליטית. וזה מביא לרמה אחרת של חוכמה, הרבה יותר מופנמת, הרבה יותר מופנמת, וזאת החוכמה של הרהור, מה שקראנו. אתם זוכרים, היה לנו תסם גום פסום, אתם זוכרים? אני יכול לרשום לכם את זה שוב בטיבטית, כדי להזכיר לכם.
אמרו אותו, סם, גומפה, סום. אז תו זה הקשבה, שהכוונה ללמידה. סם זה הרהור או מחשבה. גומפה, מדיטציה, סום, שלוש. אז זה יש שלוש החוכמות. תו, סם, גומפה, סום, ופה הוא מדבר על החוכמה שבאה בעקבות לימוד ובעקבות הרהור. ומאיר ג'ייסון קאפה על הציטוט הזה, הוא אומר שאם נביא אל תודעתנו באופן הולם את המשמעויות שקלטנו במהלך הלימוד, ואם נשתמש בחוכמה שמקורה בהרהור אודותם, או אז תתעורר בנו חוכמה שמקורה במדיטציה ושמבינה ישירות את המשמעות האולטימטיבית. זה במקרה שלכם. אז ההערה של ג'ייסון קאפה היא, אוקיי, אז קודם כל אנחנו לומדים, אנחנו מביאים אל תודעתנו בצורה הולמת את המשמעויות של מה שלמדנו, מה שקלטנו בלימוד, ואז אנחנו יושבים ועושים מדיטציה אנליטית על הדברים האלה, וזה יוביל אותנו, זה יוביל אותנו לחוכמה שמקורה במדיטציה, שזאת החוכמה שאנחנו מחפשים, זאת התובנה שאנחנו מחפשים, של הבנת אופי המציאות, או מה שקראנו ראיית ריקות ישירות. לא רק זה, אלא שהוא ממשיך ומצטט מיתרת התובנות הפעם, שזה גם ספר של הסנגה, כל זה מופיע במקראות שלכם. הוא אומר, דרוש שוב ושוב לחזור ולהרהר, לשקול ולפתח ודאות, בשלבים השונים של וידו לבדל, על הדרך של ראייה ועל דרך התרגול עצמה. אז מה הוא אומר לנו?
מתי הם משתמשים במדיטציה אנליטית? הוא אומר, גם על דרך הראייה ואפילו אחרי זה. אחרי זה, על דרך התרגול, מתי מסתיים את דרך התרגול? בהערה עצמה, אז הוא אומר, עד להערה עצמה, אנחנו לא מפסיקים להשתמש במדיטציה אנליטית. היא לא במקום המדיטציה של קיבוע, היא מאפשרת הצלחה במדיטציה של הקיבוע. הוא לא אומר להסתפק במדיטציה אנליטית, זה הוא לא אומר, אבל הוא כן אומר, שהיא חיונית כדי בכלל לשמור אותנו על הדרך, וכדי לשמור על אזימות נכון, שאנחנו נהיה בכיוון הנכון, אחרת מי יודע לאן נגיע. אנחנו צריכים לשמור כל הזמן את המשמעויות של הלימוד האותנטי של הבודה. אז אם צריך אותה אפילו על דרך התרגול, על אחת כמה וכמה שצריך אותה לפני דרך הראייה, אז בקיצור הוא אומר, חייבים להשתמש במדיטציה אנליטית. ואז יש לו שם דיון, שלא נביא את כולו, אבל תקבלו אותו במקרא, ומופיעים כרגיל אצל ג'ייסון קאפה, הוא נותן תזה, אחר כך יש אנטי תזה, באים המתנגדים, הקצ'יקים, קצ'יק, פה אחד, פלוני, בא ואומר, והוא מפריך את ההתנגדות, ואחרי זה הוא חוזר למסקנה. אז זו דרכו, זאת הדרך הפדגוגית שפיתחו הגלוקפה, שהיא מבריקה כל כך, כי היא עוזרת לנו ללבן לעצמנו את הספקות שעולים אצלנו ביחס ללימוד. אז הוא אומר, שוב אני מקריאה מהמקרא שתקבלו, יש מי שאינם מבינים דברים אלו, וטוענים שאדם שהוא למדן יעסוק אך ורק במדיטציה אנליטית. בעוד שזה שהוא יוגי יעסוק אך ורק במדיטציה של קיבוע. אלא שלא כך הדבר. שני סוגי האנשים חייבים לתרגל את שני סוגי המדיטציות. זאת משום, מה לדעתכם, למה שני הסוגים חייבים לתרגל את שניהם? גם הלמדנים רוצים להגיע להערה, נכון? הם רוצים לראות ריקות ישירות, הם צריכים לעשות את הדרך. אבל הם צריכים לשבת במדיטציית קיבוע. כי זאת בסופו של דבר תוביל לראייה ישירה של ריקוד ולתובנות. אז הלמדנים חייבים לעסוק במדיטציית קיבוע, אבל היוגים חייבים לעשות גם מדיטציה אנליטית, מכיוון שאחרת הם יסטו מהדרך, הוא אומר. גם הם צריכים, למשל הוא אומר, להשיג אמונה עזה במוריהם הרוחני וכו', שזה חלק מהתובנות בדרך המדורגת להערה. הם יאבדו את המורים שלהם אם הם לא יעשו מדיטציה אנליטית על החשיבות והערך של המורה בדרכם, ולהשיג אמונה עזה במוריהם וכו'. אז הוא אומר, גם הלמדנים וגם היוגים, יוגים זה אלה שרק עושים לשבת במדיטציות, שהולכים לריטריטים. הוא אומר, גם הם צריכים לעשות מדיטציה אנליטית, והלמדנים גם צריכים לעשות מה שהיוגים עושים. אז בעצם, כולם צריכים לעשות הכל. הוא אומר, גם זה תהיה שגיאה לחשוב שחוכמה אנליטית, שבוחנת את הדברים שוב ושוב, כפי שאנחנו אמורים לעשות מדיטציה אנליטית, שהיא נחוצה רק כשאנחנו בשלב של לימוד והרהור, ושהיא כבר לא נחוצה כשאנחנו כבר גמרנו ללמוד ולהרהר בדברים, ועכשיו אנחנו יושבים ועושים מדיטציית קיבוע. הוא אומר, זאת שגיאה להפסיק את המדיטציות האנליטיות אז. להפסיק, הכוונה להפסיק אותם לחלוטין. לא הכוונה שאנחנו כל הזמן נעשה מדיטציה אנליטית, לא. מדיטציה אנליטית בסופו של דבר צריכה להוביל למדיטציית קיבוע, כפי שקיבלתם בשיעורי בית, בדלן למשל. אז מדיטציה אנליטית צריכה להוביל לקיבוע, אבל אין איזה שלב בדרך שבו אנחנו מפסיקים לגמרי את המדיטציה האנליטית. עד שהגענו להערה, הגעתם להערה, אתם לא צריכים, אוקיי? אתם פטורים. לא צריכים להגיש שיעורי בית. אחרי זה הוא עובר ומונה בפנינו על אילו נושאים אנחנו צריכים למקד מדיטציות אנליטיות. כי מדיטציות אנליטיות לא מיישמים על הכל, לא כל הזמן מיישמים אותם. יש נושאים מסוימים שאנחנו מיישמים עליהם את המדיטציות האנליטיות. זה בדרך הפתוחה, הוא לא כולל פה את הדרך הטנטרית. אז הדיון הוא כולו מוגבל ללימוד הפתוח. אז מתי יש להשתמש במדיטציה אנליטית? מתי במדיטציה של קיבוע? אז הוא אומר, כאשר מדובר על פיתוח אמונה במורה הרוחני, חייבים לעשות מדיטציה אנליטית. חייבים לעבור דרך הפולמוס חיצוני ופנימי, דרך הציטוטים מהבודה. חייבים לעשות את העבודה הזאת, אחרת אנחנו בקלות ניפול למה שהוא קורא המצב המנוגד. זאת אומרת שאנחנו נאבד את האמונה במורה, או נתחיל לזלזל במורה, או נתחיל להתייחס אליהם כאדם רגיל. ואז אנחנו מאבדים אותם, בעצם איבדנו אותם. אנחנו יכולים להיות על ידם ואיבדנו אותם כבר. ואז איבדנו את הדרך בעצם. אז כדי שזה לא יקרה, וזה יכול לקרות מאוד בקלות, אנחנו חייבים לבצע מדיטציה אנליטית, והשלב הזה הספציפי של הדרך אומרים שלוקח שנים. זה אחד השלבים שלוקח שנים לפתח אותו לעומק. עמוק מספיק כדי שלא ניפול משם. אז זה אומר, זה דבר אחד, וזה יהיה לכם במקרא. הוא אומר, פיתוח אמונה במורה הרוחני זה נושא אחד. הכרה בנדירותם וערכם של חיים אלו של שפע ופנאי. זה דורש מדיטציה אנליטית, ואת הדברים האלה עשינו אפילו בקורסים שלנו של ACI, נכון? ובסדנאות השונות. נחזור ונעשה אותם גם כאן, אבל זה שלב הרבה יותר קל מפיתוח האמונה במורה, אבל גם עליו צריך לעשות מדיטציה מספקת, כדי לפתח תבנית טובה, הבנה של הרעיות והמוות, חייבים לעשות מדיטציות אנליטיות, הבנת החוקיות של קרמה ותוצאותיה, מדיטציה אנליטית על הבעיות שיש בסמסרה, מסה כמה לשילה הקפיץ אותנו ישר לשלב הזה, הוא יחזור אחר כך לשלבים אחרים, ועל פיתוח השאיפה להרה, מדיטציה על פיתוח בודיצ'יטה, שגם היא לוקחת שנים. זאת אומרת, הראשון והאחרון ברשימה הזאת, הם הכי קשים, והם דורשים השקעה מאוד גדולה. אז עכשיו, אחרי שהוא מנה לנו את הרשימה של הנושאים, שאליהם אנחנו חייבים לעשות מדיטציה אנליטית כדי שלא נאבד את דרכנו ולא נלך לאיבוד. כי אתם יכולים להגיד, אני רק יושב ועושה קיבוע. אבל יש סכנה גדולה שיקרה משהו שיסיט אתכם מהדרך. כל כך גדולה שבודדים שורדים אם הם לא עושים את זה. בודדים שורדים. וגם אלו ששורדים אם הם לא עושים מדיטציה אנליטית קודם, משהו לא מנע כאן משום מה. אולי כשהוא מדבר על קרמה, על ריקות, גם שם צריך לעשות המדיטציות אנליטיות, כי אחרת על מה הם מתקבעים שם במדיטציות הקיבוע שלהם? על מה הם מתקבעים? איך הם יודעים שהם בכלל בכיוון הנכון? הם יכולים לשב שם ולהזות בהקיץ, עידנים. אז הוא אומר, לא רק שצריך לעשות את המדיטציות האנליטיות על כל הנושאים האלה, וראינו כבר שיש עוד אחד חשוב שלא כתוב כאן, אלא שצריך לעשות את זה בלוויית רגש אז, ולמשך פרקי זמן ממושכים. אז הוא לא אומר כאן כמה, כי זה כמובן אינדיבידואלי, וזה תלוי באיזה עוצמה אתם מתרגלים וכך הלאה. אבל הנקודה שאני רוצה להדגיש זה בלוויית רגש אז. ואני מקווה להיכנס לזה יותר לעומק בעזרתו של פבום גרים פוצ'ה, כי הוא כתב על זה חיבור מאוד יפה, רק שארוך, אז אני עוד חושבת איך לשלב אותו, הוא קצת ארוך. אבל מסביר את זה מאוד יפה. כדי להבדיל מהחוכמה של למידה, שהיא חוכמה שמתבססת במה ששמעתם בשיעור, או מה שקראתם, שאמרנו ברמה שטחית למדי, זה לא שההבנה שלכם שטחית, לא לזה הכוונה, לא שלא הבנתם מה שכתוב, מה שנאמר, אלא שזה לא הופנם מספיק, לזה הכוונה. זה שטחי ברמה של השכבות השונות של ההוויה שלנו ושל המיינד שלנו, זה בשכבה מאוד גסה של המיינד. שכבה שעם מותנו נאבד אותה, את הידע הזה נאבד. שהחיים האלה הסתיימו. אז החוכמה שבאה ממדיטציה אנליטית, מה שקראנו סם, החוכמה של יוהו, אמורה להביא אותנו לרמה הרבה יותר עמוקה של קליטה, ושם נכנס הרגש, לא רק ברמה האינטלקטואלית, אלא ברמה של רגש. הרבה יותר אנרגיה מעורבת בקליטה של הדברים האלה. וזה מאוד חשוב. מה שזה אומר, שהמדיטציה שלנו צריכה להיות כזו, שלפני שקמנו מהכרית, אנחנו יושבים ושוקעים בנושא מספיק, כדי שיש לנו איזה חוויה רגשית עמוקה בקשר לאותו נושא, שעליו אנחנו מודדים. ובניגוד למה שאנחנו עושים כאן, שאנחנו עוברים, קופצים מנושא לנושא כדי לחסות הרבה שטח במהלך השנים האלה שאנחנו יחד, ברטריטים שלכם ובהפסקות שבין הסמסטרים, מאוד רצוי, מאוד רצוי, לשקוע עמוק יותר לתוך המדיטציות האלה, ולחזור על אותה מדיטציה לא שבוע או חצי שבוע כמו שאנחנו נותנים כאן, אלא חודש או חודשיים או שלושה עם אותה מדיטציה. כל יום אותה מדיטציה, וכל פעם לגלות רובד חדש, חווייתי יותר, גם אינטלקטואלי, אבל גם חווייתי יותר. כניס הרבה יותר אנרגיה, וזה מביא לרמה הרבה יותר עמוקה של הפנמה, ולכן זאת חוכמה ברמה אחרת, הרבה יותר עמוקה. וזה הוא אומר, השגת הרמה הזאת של תובנה, תלויה אך ורק במדיטציה אנליטית, בשימוש חוזר ונשנה של הכישורים של חקירה והתבוננות. אנחנו חוקרים ומתבוננים שוב ושוב ושוב בנושא שלפנינו. נושא הראיות, אנחנו יודעים הכל הראי, אוקיי, גמרנו. כולם מסכימים, הכל הראי, הכל משתנה. לא מספיק. צריך להתבונן בזה שוב ולחקור את זה שוב ולבדוק את זה כנגד החוויה האישית שלי. ועד כמה זה מיושם בתוך החיים שלי, ועד כמה זה מניע את ההחלטות שלי מרגע לרגע, בכל רגע בחיי. וככה, למצבים ספציפיים שקורים בחיים, עד כמה התגובה שלי הייתה מונעת על ידי התובנה הזאת, וכך הלאה. ללכת עם כל נושא כזה ולהעמיק בו במשך תקופה ממושכת. כמובן, זה דורש שניצור לעצמנו תנאים של מתרגלים. כן, אם אנחנו רצים ועסוקים בהרבה דברים, יהיה קשה לעשות את זה. והוא נתן לנו דוגמה, כדי להמחיש את מה שהוא אמר זה אתה. הוא אומר, נניח שאתה רוצה להשיג משהו. נאמר, אנחנו מתאהבים במישהו. והם מאוד אטרקטיביים בשבילנו. ואנחנו שוב ושוב חוזרים במחשבה לאותו אדם, וחושבים כל הזמן על הצדדים האטרקטיביים שלהם, על מה שנראה לנו אטרקטיבי. אנחנו שוב ושוב מהררים בצורה כזאת באדם הזה, ההשתוקקות שלנו והרצון שלנו להיות עם אותו אדם נהיים עצומים. אנחנו חייבים להשיג את הקשר הזה, נכון? כולם מכירים את המצב הזה? זה לא חייב להיות עם אדם, זה יכול להיות עם מכונת כביסה, או בית מסוים, או מכונית מסוימת, כל אחד והמשיגה שלו. אבל אנחנו יכולים להעמיק במשהו. אז הנה דוגמה, אנחנו מאוהבים במישהו, אנחנו מעמיקים שם, ואנחנו מוכנים לעשות אפילו עבירות ועוולות כדי להשיג את הדבר הזה. אנחנו אפילו מוכנים לרדת מהדרך בשביל האדם הזה, עד כדי כך. אז זו דוגמה אחת שהוא נותן, זו דוגמה חיובית נאמר, כשאנחנו משיגים רמה כזאת של עוצמה רגשית, בעקבות השתוקקות למשהו, משהו אטרקטיבי. באותה מידה אפשר להשיג עוצמה רגשית כשאנחנו נדחים ממשהו, מישהו שאנחנו לא סובלים, וכל פעם שאנחנו פוגשים אותם, ועוד פעם הם אמרו את אותו דבר, או עוד פעם הם עשו את אותו דבר, וזה כבר בלתי נסבל, ואני לא יכולה לעשות את האדם הזה, אנחנו יכולים להיכנס לעוצמה רגשית מאוד גדולה, גם בנושא שלילי. שני הדברים לאו דווקא מקדמים אותנו, אבל אם ניכנס לעוצמות האלה, בנושאים האלה אנחנו נתקדם בדרך. אז על זה הוא מדבר. הוא אומר, כשאתה הוגה בשלבים שמנינו, הוא אומר, חשוב להשהות את התודעה עליהם באופן אינטנסיבי ויציב. זאת אומרת, שיהיה גם העוצמה של הרגש וגם יציבות. לא לשתי שניות, אלא להישאר שם. ולכן צריך לחזור על זה שוב ושוב. ולאורך זמן הוא אומר, וזה דורש מדיטציה אנליטית. וזה חשוב. זה חשוב כדי להוביל אותנו לשלב הבא. עכשיו קורה שאנחנו מתיישבים לעשות מדיטציה אנליטית, מתרגלים מתחילים, מתיישבים לעשות, והמים נודד לכל הכיוונים. לא יכולים להתמקד. הראיות, הראיות, רגע, אני צריך לחתום על המסמך הזה ושכחתי. והמים נודד. אז הוא אומר, במקרים כאלה, תתחילו קצת ממדיטציה של קיבוע, כמו שהתחלנו היום למשל עם הנשימה, עם הנחיריים, אז נתנו את הפטנט הזה של לראות אותם כמנהרות גדולות, ואתם נקודה קטנה, ואתם יכולים לעשות כל מיני וריאציות של זה, להשיח את הדעת מהדברים שמעסיקים אותנו מחוץ למדיטציה. ואחרי שקצת הרגענו את המיינד לעבור לנושא המדיטציה אנליטית, כאשר אנחנו בשלב של מדיטציה אנליטית, וברוב הקורסים שנעשה כאן, רוב העבודה תהיה מדיטציה אנליטית. יהיו יוצאים מן הכלל. כמו שכבר ראיתם בדלם, יש לנו יוצא מן הכלל. זה מאוד חשוב לפתח גם מדיטציה של קיבוע ולהעמיק אותה. אבל בקורסים האלה, רוב המדיטציות יהיו אנליטיות. כדי להשיג תובנות בנושאים שקשורים לדרך. אז הוא אומר, כל אחד צריך את אלה, ובלי זה הדרך שלנו עלולה להתנוון. באופן טבעי המיין שלנו יברח מהתובנות האלה, כי הן לא טבעיות באורח החיים הסמסרי שלנו. גם הסביבה, האנשים סביבנו לא תומכים בתובנות האלה. ולדוגמה הוא, דוגמה שהוא נותן, אם לא באופן מודע, נקדיש מחשבה לפיתוח האמונה בלמה שלנו, אנחנו בקלות עלולים שלא לכבד אותה, או להתנהג בצורה שלא מכבדת בנוכחותה, בקלות. כי הם נראים לנו כאדם רגיל, ועם אנשים רגילים, אנחנו לא בהכרח רגילים לכבד אנשים, בכלל. אז זה לא עניין קטן. אנחנו בעצם הולכים נגד הזרם. במדיטציות האלה, לגמרי הולכים נגד הזרם. כיוון שהוא הפוך לכיוון של הספירלה שסוחפת אותנו כלפי מטה בסמסר. ושגוררת אותנו לאומללות. והדרך היחידה להתחיל לצאת מהספירלה הזאת שמושכת אותנו, היא להתחיל לעשות מדיטציות כאלה, כדי להשיג את התובנות שימנעו אותנו מליפול לשם. ולכן אומר לנו ג'סון קאפה שאפילו היוגי, זה שיושב לו שם בריטריט, בבקתה, או ביער, או מה שזה לא יהיה, יהיה לו קשה להתקדם בלי לעשות את המדיטציות האלה. גם אם הוא יוכל לקדם את הריכוז שלו, וזה אפשר, בלי המדיטציות האלה. אבל לאן זה ייקח? לאן זה ייקח?
אם נסתכל על עצמנו לרגע, אנחנו כבר קיבלנו השכלה כל כך נרחבת באמצעות הקורסים שכבר למדתם, ושחלק ניכר מכם סיימו. זה הישג מדהים. הישג מדהים מדהים. נקדה לכם. מאוד משמח. אבל גם אנחנו ממשיכים להזדקן ולחלות, וקוראים לנו דברים לא נעימים בחיים. כי אנחנו עדיין בתוך הספירלה. זה לא עניין קטן להפוך אותה, בכלל לא עניין קטן. אנחנו זקוקים נואשות לאמצעים דרסטיים ועוצמתיים ביותר. שזה המטרה של העבודה בדרך הטנטרית ועבודה הצמודה עם מורה. אז עכשיו יש שם התנגדות, בא קצ'יק, ואומר, כשאנחנו עושים חשיבה מושגית, במדיטציה אנליטית אנחנו עושים חשיבה מושגית, נכון? אנחנו חושבים במושגים, במילים, ברעיונות. אז הוא אומר, בעצם אנחנו נאחזים בצד הלא נכון של המציאות. אנחנו נאחזים במציאות נומינלית. מילים הן מציאות נומינלית, הן לא מציאות אולטימטיבית. זה יהיה הרבה מכשול להגיע להערה. אנחנו רוצים להגיע לתפיסה ישירה של מציאות אולטימטיבית. ולכן המתנגד אומר, המדיטציה אנליטית היא שגיאה. שזה הואשן, כן? הואשן. זאת שגיאה לעשות. אומר לו ג'סון קאפה, הטיעון הזה מקורו בחוסר הבחנה, הוא אומר, יש שני סוגים של מחשבה מושגית. ופה הוא כתב בטיבטית. אז הוא מדבר על מה שבטיבטית נקרא טוקפה. אמרו טוקפה. יש טוקפה ויש טוקפה. אמרו טוקפה. שניהם טוקפה. מה ההבדל? יש פה סק קטן שאין פה. זה סך. אז הטוקפה השני פירושו תובנה. ואותו אנחנו רוצים. אבל יש את הטוקפה הראשון, שזה כאב ראש עצום לתרגם. כי יש לו 10 משמעויות. יש טוקפה שפירושו מחשבה מושגית, פירושו מחשבה נודדת, פירושו גם מחשבה שגויה. וזה לא הכל אותו דבר. לא אותו דבר. אז הוא אומר, אלה שמתנגדים פה לא מבחינים בין טוקפה וטוקפה. והוא לא מדבר על הטוקפה הזה. הוא מדבר על הטוקפה הראשון, שיש לו כמה משמעויות. הוא אומר, יש מחשבה מושגית שהיא שגויה. זה הטוקפה הזה במשמעות של מחשבה שגויה, שלא מבינה נכון את הדברים, שמייחסת להם קיום עצמי וכך הלאה. זה סוג אחד. ויש טוקפה אחרת שגם היא מחשבה מושגית, אבל היא מבינה דברים באופן נכון. ואותה אנחנו רוצים במדיטציה אנליטית, כדי שיותר מאוחר תוביל אותנו לטוקפה הזאת. יש לנו פה טוקפה וטוקפה וטוקפה. יש טוקפה שלא רצויה, יש טוקפה אנליטית שהיא רצויה, ויש טוקפה שהיא לא אנליטית שהיא מאוד רצויה. אז הוא אומר, שהמתנגד הוא לא עושה את ההבחנה. הוא חושב שכל מחשבה מושגית היא לא רצויה, וזה לא נכון. יש מחשבה מושגית שהיא שגויה, שהיא פשוט לא מבינה, היא מחליפה את האופי האופטימטיבי של דברים והאופי הנומינלי שלהם. ויש מחשבה מושגית שהיא מבינה נכון. גם מה שאמרתי עכשיו היה בזה מושגים. אנחנו עובדים עם המשגות האלה כדי להתקרב למציאות האולטימטיבית. זה לא המציאות האולטימטיבית עצמה, כל מה שאנחנו אומרים, כי זה מעבר להרהור ומילה, נכון? אבל אנחנו רוצים להתקרב לשם, ואת זה חשוב לעשות באמצעות אנליזה נכונה. אז זאת הייתה ההתנגדות שלו הראשונה. יש שם עוד מתנגד. עכשיו המתנגד מדבר, ושוב זה מופיע במקרא שלכם. ההנחיות השונות אומרות שעל מנת להיות מסוגלים לקבע את התודעה על אובייקט יחיד למשך פרק זמן ארוך כרצוננו, עלינו להשיג ריכוז שהוא משוחרר מכל מחשבה מושגית. וזה נכון, אנחנו מסכימים עם זה לגמרי. אז אם זה נכון, הוא אומר, הרי שתרגול ממושך של מדיטציה אנליטית יהווה מכשול לפיתוח זה של תודעה. אז הוא נשמע די הגיוני, נכון? אנחנו רוצים מדיטציה לא מושגית לאורך זמן. אז למה אני אעשה תרגול של מדיטציה מושגית לאורך זמן? זה מה שאמר פשע. זה בדיוק מה שהוא אומר.